اوكي، بقى نتخيل. بالפעם הקודמת התחלתי לעסוק במשנה ביומא שם על הצלה, רפואה סגולית, שימוש ברפואה סגולית. והרמב״ם בפירוש המשנה ביומא, הבאתי את הדברים האלה, כותב שאין רשות לרפא מישהו בדרך סגולית אם הדבר כרוך באיסור. זאת אומרת, לחלל שבת בשביל רפואה סגולית אסור. כן, הבאתי כמה סיפורים בעניין הזה. יש את הסיפור, אני לא זוכר אם הבאתי אותו, יש סיפור מפורסם על מישהו שרצה לנסוע לרבי מבלז בשבת כדי שיכתוב לו קמיע לחולה שהיה חולה מסוכן. ולא זוכר, מי זה היה? בשלוים מקלוגר, אני חושב, כעס מאוד על העניין הזה, ויצא חוצץ, אמר, בשום אופן הדבר הזה אסור, לא בגלל שהקמעות של הרבי מבז לא עובדות, מה שכנראה גם נכון, אלא בגלל שאסור לחלל שבת על רפואה סגולית. זאת בעצם הייתה הטענה. הבאתי קצת מקורות ודיונים לעניין הזה, אפשר להאריך בזה, אבל אני רק רוצה להביא מקור אחד שפעם שמעתי אותו באיזשהו שיעור בבני ברק. אני עוד זוכר מישהו דיבר, אז הכרתי לראשונה את האיסור הזה לחלל שבת על רפואה סגולית. אז היהודי שנתן את השיעור שם, הרב משולם משולמי קוראים לו, אשכנזי, לא כורדי. בכל אופן, הוא הביא, נדמה לי שזה היה הוא הביא ראיה מהגמרא במכות, בדף י' א'. אני אשתף רגע את הקובץ. מה אומרת ככה? אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה אמר רב, כי לילת חינה, חכם, אפילו בחינם היא באה. מנהלן מהחיתופל, שבשעה שקרא דוד שיטים, כף התהומה, באה למשתפה לאלמה. כן, כשדוד קרא את השיטים, אז כן, בהר הבית, אז המים של התהום התחילו לעלות, ואיימו לשטוף את העולם. אמר, מהו לכתוב שם החסבה ומישדה בתאומה דלייקו הדוכתה? ואת האם מותר לכתוב את שם השם על חרס, כן, על חסבה, לזרוק אותו לתוך מי התאום כדי שישארו במקום, דלייקו הדוכתה? מה הבעיה בזה? שלכתוב שם ולזרוק אותו למים זה בעצם מחיקת השם. יש איסור של מחיקת השם, לא תעשון כן להשם אלוקיכם, זה לאו, כן, לאו מנוי אצל כל מוני המצוות, והשאלה אם מותר לעשות את זה. אז ליקא דאמר ליה מידי, אף אחד לא ענה לו על השאלה הזאת. אמר, כל היודע דבר זה ואינו אומרו, יחנק בגרונו. כן, אם יש פה מישהו מתלמידי החכמים מסביב שיודע את התשובה ולא אומר לי אותה, אז הוא יחנק. נשא אחיתופל קל וחומר בעצמו. אמר, ומה לעשות שלום בין איש לאשתו? אמרה התורה, שמי שנכתב בקדושה, ימחה על המים, לכל העולם כולו, לא כל שכן? כן, הרי בסוטה, אז אנחנו כותבים את שם השם ומוחים אותו במים, והמטרה היא כדי לעשות שלום בין איש לאשתו. או שלום או הפרדה, אבל לפתור את המתח הקיים בין איש לאשתו. ועל זה התורה הייתה מוכנה שאנחנו נמחוק את שם השם לטובת העניין הזה, למרות עליו שיש בדבר. אז בשביל להציל את כל העולם כולו, לא כל שכן, זה פועל להציל שלום בית של זוג אחד. אז בשביל להציל שהמים לא ישטפו את כל העולם וכל העולם יחרב, אז ודאי וודאי שאפשר. אמר לי שרי, אז לכן אחיתופל ענה לדוד, מותר, מכוח הקל וחומר הזה. כתב שם החספה, שדי התאומה, נחת וכמה דוכתה. אז דוד המלך עשה את זה, כתב את השם הזה על החספה, זרק אותו למי התאום, והמים באמת נעצרו. מזכיר לי את ה... אז ראיתי את זה עכשיו בוואטסאפ, אתמול מישהו העלה את זה, על המופת העצום של הרבה, הרבה שהגיע לאיזשהו מלון ולא היה מקום. אז הוא אמר, אני רואה דברים נוראים שיקרו פה במלון הזה, אם לא ימצאו לי מקום. יהיו אסונות נוראים שיפלו על המלון הזה. טוב, בעל המלון נלחץ, מיד הוא פינה חדר, מצא לו מקום. ואז הרבי התפלל ובאמת לא קרה כלום. תראו איזה מויפס. זאת אומרת, הרבי התפלל ולא קרה שום דבר. טוב, בכל אופן, אז הוא זרק את השם על המים והמים לא עלו. ואפילו אח הכתיב, ואחיתופל ראה כי לא נעשתה הצעתו, ויחבוש את החמור ויקום וילך אל ביתו, אל עירו ויצב אל ביתו ויחנק. ופחות חשוב לענינו, הגמרא מראה שברגע שדוד אמר שהוא יחנק, אז אפילו שהוא לא עמד בקריטריון, כי שמי שלא אמר את הדבר הזה, הוא כן אמר, עדיין הוא נחנק בסוף. טוב, זה טיעון אחר, אבל לענינו, מה בעצם רואים בגמרא הזאת? לכאורה, הגמרא הזאת היא ראיה דווקא לכיוון שמותר לעשות הצלה סגולית במחיר של עבירה. כי פה הייתה מחיקת השם, וכיוון שזה נועד להציל את העולם, אז התירו. אז מותר לעבור עבירה כדי להציל את העולם, למרות שההצלה הזאת היא כמובן הצלה סגולית. זה עם שם השם שעוצר את הגאות של מי התאום. אבל רואים בגמרא, קודם כל השאלה היא על מה הדיון בכלל. למה דוד התלבט? מה, הוא לא יודע שפיקוח נפש דוחה את כל העבירות שבתורה חוץ משלוש? ואם זה פיקוח נפש של כל העולם, אז אני משער שזה ידחה גם את השלוש האלה. אבל אפילו בלי זה. אז מי אמר כן, כמו בנות לוט, כן, שזה היה עבירה לשמה, הם קיימו יחסים עם אבא שלהם, כן, בדיוק. הם קיימו יחסים עם אבא שלהם, בגלל שהם חשבו שזו האפשרות היחידה להציל את האנושות. בסדר, אבל זה פחות חשוב ענייננו. נגיד כרגע, פה מדובר לא באחת משלוש העבירות החמורות, אז מה ההתלבטות של דוד המלך? למה הוא שאל פה את השאלה וחיכה לתשובות? כבר בהתלבטות רואים שדוד המלך לא היה ברור שמותר לעשות את זה. למה? הרי פיקוח נפש דוחה הכל. רואים שלא, כנראה בגלל שהדבר הזה הוא הצלה סגולית, ולא הצלה בדרך הטבע, על זה מי אמר שמותר לעבור איסור? מחיקת השם זה איסור. מי אמר שמותר לעבור איסור בשביל הצלה סגולית? זה אולי גופה הספק של דוד המלך.
ראיתי פעם... אולי הוא לא בטוח שזה יעבוד.
אתה שומע?
אולי הוא לא בטוח שזה יעבוד.
הוא שאל מי שאל, לא האם זה יעבוד.
סליחה?
הוא שאל האם זה מותר, לא האם זה יעבוד.
כן, אבל זה מותר כי זה, כשאתה בטוח שזה לא עובד ולהציל את העולם,
אז הוא בטח היה עובד. הוא לא שאל אם זה עובד או לא עובד, הוא שאל אם זה מותר או אסור. זאת אומרת, ההנחה שנראית בגמרא זה שזה ודאי עובד, כל השאלים, עדיין, אם זה מותר. עכשיו, אם זה עובד, אז למה שיהיה אסור? ושהצלה סגולית אסור לה, אולי, זה היה הספק של דוד המלך, שהצלה סגולית אסור לעשות אותה במחיר של עבירה. במקרה הזה, מחיקת השם זאת עבירה. זה מצד אחד. מצד שני, התשובה שהוא קיבל, בעצם עכשיו אני חושב על זה, מישהו שאל פה בצ'אט עכשיו משהו, אני מסתכל עליה, הספק האם הסכנה הייתה ממשית, מה ששלמה אמר קודם, הספק האם זה יעבוד או לא יעבוד, מהגמרא עצמה מוכח שאתם לא צודקים, כי אחרת מה התשובה? הרי התשובה של אחיתופל הייתה, הוא עשה קל וחומר שאפשר למחוק את שמו של השם על המים כדי להטיל שלום בין איש לאשתו. נו אז מה, אבל פה השאלה אם זה יעבוד. בשלום בין איש ואשתו זה עובד, כל השאלה אם מותר לעשות את זה או אסור, התורה אומרת שמותר. מה זה רלוונטי הקל וחומר? אני דן בשאלה אם זה מותר או אסור, אתה מביא לי קל וחומר, אם זה עובד או לא עובד. אתה מביא לי קל וחומר? לכן ברור שהשאלה הייתה אם זה מותר או אסור, לא אם זה עובד.
לא, אבל כשמחכים את השם, השם בין איש לאשתו, זה לא, מה זה בטוח שזה יעבוד, שכבר יהיה שלום עכשיו?
ברור.
זה גם לא בטוח שיהיה שלום.
ברור שיהיה שלום. או שלום, אתה יודע, או שלום קר, או שלום חם, אבל יהיה שלום. לא יישאר בבית עם המתיחות בתוכו. כן? לכם ברור, אבל זה גם ברור מפשט הגמרא, זה גם ברור מלשון הגמרא, אבל פה זה ראיה ברורה מתוך מהלך הגמרא. אז גם ברור מלשון הגמרא, השאלה הייתה אם זה מותר או אסור, לא שאלות אחרות. אז הספק של דוד המלך היה, האם הצלה סגולית מותר לעשות אותה במחיר של איסור? אבל זה רק ספק. לכאורה התשובה שהוא קיבל, זה שזה מותר. ובסוף בסוף הוא הסתפק, אז אני מבין שהשאלה או התזה שאסור היא לא מופרכת. יש צד כזה. אבל תכלס אם אתה שואל להלכה, נראה שמסקנת הגמרא היא שזה מותר. אבל זה לא כך פשוט. כי העובדה שהגמרא נזקקה לעשות איזשהו סוג של קל וחומר, והיא מדברת על מחיקת השם, קל וחומר של מחיקת השם, אז מה, למה היא לא עשתה קל וחומר מהצלה רגילה? אלא נראה שזה זה דין ספציפי למחיקת השם. ונגיד איסור חזיר יהיה אסור. האיסור של מחיקת השם מותר, כי ספציפית איסור של מחיקת השם, הקדוש ברוך הוא מבטל אותו כשזה נועד להציל משהו. אבל זה לא איזושהי אמירה כללית על כל, על כל האיסורים. מפשט הגמרא נראה שזה דין שנאמר ספציפית באיסור מחיקת השם. ולכן בעצם המסקנה של הסוגיה, ראיתי פעם שם אחרונים שכך מפרשים גם בגמרא עצמה במכות. נסתכל שם באוצר מפרשי התלמוד, נדמה לי מביא איזושהי שיטה כזאת מאיזה אחרון נידח, אני לא זוכר כבר, אבל אני שמעתי את זה אצל היהודי ההוא, הרב משולמי, שלכאורה מכאן רואים שיש איסור לעשות הצלה סגולית, במחיר של איסור. זאת אומרת, אסור לעשות הצלה סגולית, אפילו כשזה פיקוח נפש, אם זה כרוך באיסור. עכשיו, למה באמת שיהיה, למה באמת שאסור יהיה לעשות הצלה סגולית, אם זה כרוך באיסור? סוף סוף, אם ההצלה הסגולית עובדת, אז פיקוח נפש דוחה את כל התורה, אז מה אכפת לי שיש איסור? השאלה לכאורה היא רק אם זה עובד או לא עובד, זה לא תלוי, אם זה עובד אז זה אמור להיות מותר, מה זה משנה? אז באמת ההסברים המקובלים באחרונים, כשתסתכלו, אז תראו, הם מדברים על זה שזה, בגלל שזה לא בטוח. הצלה סגולית, לא בטוח שהיא תעבוד. אבל מה זאת אומרת לא בטוח שהיא תעבוד? בסדר, אז ספק אם היא תעבוד. ספק, פיקוח נפש גם הוא דוחה שבת. אז זה ראיתי, הרדב"ז נדמה לי כותב, שאפילו לא שמים פה את דיני ספק פיקוח נפש, כי יש איזשהו חשש שההמון יתחילו להמציא כל מיני תרופות מכל מיני מקורות שאין להם שחר בכלל, ואת כל הדברים האלה יעשו גם במחיר של איסורים, בגלל המדרון החלקלק הזה, אז דבר שלא בטוח שהוא עובד, לא יתירו במחיר של איסור. נראה שזה איזשהו גזירה דרבנן, לא מעיקר הדין, כי מעיקר הדין גם ספק פיקוח נפש דוחה את כל התורה. אבל נדמה לי שזה לא פשט הלשונות, לא המשנה והראשונים והאחרונים, זה לא פשט לשונם. הנקודה היא לא שהאם זה עובד או לא, והבאתי את הברכי יוסף, כן, של החידה, שדייק את זה מלשון הרמב״ם בפירוש המשנה ביומא, ששם משתמע בבירור שהוא אומר שזה עובד, אבל כיוון שזה לא בדרך הטבע שבדקנו את זה במעבדה, או כן, או מה שהוא כתב שם, בדרך השכל וההבנה, לכן זה אסור. לא בגלל שזה לא עובד. זאת אומרת, יש, זה מצטרף לאוסף הדינים שהבאתי בשיעורים קודמים, שאומר לנו שיש יש איזושהי מגבלה על היזקקות למישורים מיסטיים, סגוליים, לא בגלל החשש שמה זה לא עובד. זוכרים למשל לגבי האמינות של חלומות. אז הבאתי שם שיטת הרמב״ם עצמו, זה שגם במקום שבו יש אינדיקציות שהחלום, אינדיקציות ברורות, שהחלום הוא אמין, עדיין לא משתמשים בו. לא משתמשים בו למרות שיש איזה השלכות, אתה לוקח מעות של מעשר שני, ואתה מוציא אותם לחולין. מתירים לך ייסורים. למה? כי החלומות אין להם מעמד בהלכה. הבאתי גם הודעת בעל דין, שווי הנפש חתיכא דאיסורא, ועוד כל מיני הלכות שכיוון שהן שייכות למימד הסובייקטיבי שלנו, מה שקראתי בעצם מיסטיקה, כן, מיסטיקה זה משהו אזוטרי או סובייקטיבי, אין להם מעמד הלכתי. ולכן גם פה אני רוצה לטעון, זה מה שברכי יוסף בעצם אומר ברמב״ם, שהנקודה היא לא שזה לא עובד, אלא למרות שזה עובד, כיוון שזה עובד רק במישור הסגולי, ולא במישור הטבעי, אז אין יותר לעבור איסור בשביל זה, לחלל שבת בשביל זה, וכדומה.
אז למה קמיע של מומחה כן?
לא שומע?
למה קמיע של מומחה מותר לתת בו בשבת?
רגע.
זה גם כן משהו סגולי.
עוד שנייה. קמיע של מומחה זה הבאתי את הרדב"ז בשיעור הקודם. שהוא אומר שקמיע מומחה זה, מה שמותר לצאת זה לא בגלל שהוא עובד. אלא בגלל שזה דרך לבוש, אז זה לא הוצאה.
אז מה צריך להגיד? אז גם אם לא מומחה זה דרך לבוש. למה דווקא של מומחה?
לא, כי אם הוא לא מומחה אז זה לא דרך לבוש.
מה זה משנה אם הוא מומחה או לא מומחה? אם זה, אם קמיע הוא דרך לבוש, אז הוא של מומחה, לא מומחה.
לא, רק קמיע מומחה הוא דרך לבוש. כי קמיע מומחה, מי שהולך איתו זה כמו משקפיים. כשאני הולך עם המשקפיים, אז אין פה איסור הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים. למה לא? כי זה מבחינתי לבוש. עכשיו תחשוב על מישהו ששם משקפיים שלא מראות כלום, סתם. משקפיים שלא עובדות. זה לא יהיה דרך לבוש. מה שהופך אותו לדרך לבוש זה התועלת שהוא מביא. כי אז זה אומר שזה בעצם חלק מהגוף שלי. כמו הלבוש, זה משמש את הגוף שלי. קמיע מומחה בגלל שהוא עובד. אז שאני שם אותו עליי, זה לבוש, זה כלי תשמיש שאני עובד איתו, זה כמו הלבוש שאני לובש. אבל קמיע לא מומחה, זה כמו משקפיים שלא רואות.
כמו שעון עובד או לא עובד.
כן, בדיוק.
טוב.
אז הטענה בעצם זה שלמרות שהדברים האלה יכולים לעבוד, עדיין איסור, אסור לעשות עבורה. עכשיו תשימו לב, אני רוצה לעשות חלוקה מאוד ברורה כרגע ברמב״ם, שזה נוגע לשאלות של כמה שיעורים אחרונים. האם הדבר הזה אסור מצד לא תנחשו? אם זה היה אסור מצד לא תנחשו, זה היה אמור להיות אסור גם בחול. נכון? אין קשר לשבת. גם בחול אסור.
כן.
אבל כיוון שמדובר פה במשהו שעובד, אז אין פה לא תנחשו. נכון? הרי שיטת הרמב״ם, אני מדבר שיטת הרמב״ם. שיטת הרמב״ם היא שמה שעובד אין עליו איסור. כל האיסורים ההם זה איסור להיות טיפש. דברים שלא עובדים, להתייחס אליהם ברצינות, זה האיסור. אבל אם יש משהו שעובד, אז אין עליו את האיסור מהמשפחה של תמים תהיה, לא תנחשו, כן, לחובר חבר וכל הדברים האלה. לכן בכל אין בעיה לעשות את זה. זה מה ש... מצד שני, בשבת לא יתירו לחלל. למה? כי זאת רפואה סגולית, היא עובדת, ולכן בכל מותר. אבל בשבת לא יתירו, כי בשבת יש דין מיוחד של רפואה סגולית, לא רק בשבת, אלא בכלל באיסורים. רפואה סגולית לא נאמר עליהם הכלל של וחי בהם, שמותר לך לרפא גם במחיר של, של איסור.
עכשיו,
לא שומע?
אני אומר, בהלכות שבת ברמב״ם זה מה שנקרא העיקר חסר מן הספר.
למה?
הרמב״ם צריך להגיד את זה בפירוש בהלכות שבת.
את מה?
שהוא מדבר על רפואה.
לא הבנתי, עוד פעם.
אני אומר, זה כאילו העיקר חסר מן הספר. זה דבר מהותי שהרמב״ם היה צריך להגיד את זה בהלכות שבת.
לא עיקר חסר מן הספר, אני מתכוון שלמה הרמב״ם השמיט את זה.
כן.
אני לא זוכר כרגע, אפשר להסתכל, אבל לא זוכר כרגע איך, אם בכלל זה מובא ב... זה מובא ב... אני חושב שביד החזקה זה לא מובא, הדין הזה. יש במורה נבוכים, יש על זה, מי שאפילו ראינו את זה. ויש בפירוש המשנה. ביד החזקה הוא לא מביא את זה, אבל בכל מקרה זה קשה, למה הוא לא מביא את זה? זה לא קשור אליי. צריך להבין למה הוא השמיט את זה, אני לא יודע. בכל אופן, אז הטענה היא, פה הנקודה החשובה לענייננו, שמצד אחד יש פה רפואה שהיא סגולית, לא טבעית. מצד שני היא עובדת. זאת אומרת, זאת רפואה עובדת שלא כדרך הטבע, אלא היא סגולית. מה קורה שם? את זה מותר לעשות בחול, אבל אסור לעשות בשבת, או אסור לעשות באיסור. עכשיו תשימו לב, פה, למה אני אומר שהרפואה הזאת היא רפואה סגולית בעליל? פה אין בעיה דיאגנוזה. כן, הרי הבעיה שאמרתי, מה בעצם נקרא על טבעי? מה זה רפואה סגולית? אם זה עובד לפי הרמב״ם, אז זה טבעי. אם זה לא עובד, אז זה לא עובד. איך אתה, אז אמרתי, לפי הרמב״ן, שיש דברים עובדים שהם סגוליים ודברים עובדים שהם טבעיים. אז עולה שאלת הדיאגנוזה. איך אתה יודע מה מאלה הוא סגולי ומה מאלה הוא טבעי? נכון? זה מה ששאלתי על הרמב״ן. לפי הרמב״ם אין בעיה. התשובה היא פשוטה. מה שעובד זה טבעי, מה שלא עובד זה סגולי. או זה מיסטי. אוקיי? ולכן אסור. אבל פה אנחנו פוגשים פתאום קטגוריה חדשה. גם לפי הרמב״ם יש דברים שהם כן עובדים, והם לא בדרך הטבע, הם סגוליים. נכון? זה מה שרואים, ברמב"ן פירוש המשנה, פה על יומא.
כמו הרמב"ן בקיצור.
מה?
כמו הרמב"ן בקיצור.
נכון, דומה מאוד לרמב"ן. וזה מחזיר שוב את השאלה, אז רגע, אז מה... אז על מה הוויכוח? כל המחלוקת הגדולה, ראינו את תשובת וישוב הים. אז בעצם יותר שגם הרמב"ן מחזיק באותה תמונה. נדמה לי שלא. זה מתקשר למשהו שהערתי עליו באחד השיעורים הקודמים, אמרתי שנגיד קמי המומחה, זו הדוגמה שהבאתי אני חושב, קמי המומחה, נגיד שהוא עובד, זה נראה די ברור שהוא סגולי. פה אין בעיה של דיאגנוזה. למה? כי הקמי המומחה, אני שם אותו עליי, אבל הוא לא יוצר אינטראקציה כימית עם הגוף שלי. אז אין שום אינטראקציה. אז איך זה עובד? בוא נגיד, אחרי שעשינו ניסוי עם כפל סמיות ושיטתי ומבוקר, ונטרלנו את הפלצבו, כן? ואת כל הדברים, הריפוי ספונטני, פלצבו, הכל. בסדר? נשאר שהקמע הזה פועל באופן מובהק, מעבר לפלצבו ולהכל. אני שואל את עצמי, איך הוא עובד? הרי הוא עושה איזושהי פעולה עם הפיזיולוגיה של הגוף, אבל בלי שום אינטראקציה כימית. אז זה אני יכול להבין שהרמב״ם יאמר, פה אין בעיה דיאגנוזה. ברור שזה עובד, כי זה עובד באופן סגולי, לא באופן טבעי. זאת אומרת, יוצא שהרמב״ם לא טוען שאין דבר כזה על טבעי, או משהו סגולי שעובד. זה הנקודה שאני רוצה עכשיו להוסיף. יש דבר כזה. אבל הרמב״ם מאוד מצמצם את זה מול הרמב״ן, זה הוויכוח. הרמב״ם מצמצם את זה לאותם דברים שעליהם אתה יכול להגיד בבירור שהם סגוליים. קמיה, או השם של הקדוש ברוך הוא שעצר את המים שם אצל דוד המלך, ששם ברור שאין שום דבר פיזי לא עצר את המים, לא הופעל כוח על המים שהשאיר אותם למטה. אז זה כנראה הייתה פעולה סגולית. אותו דבר עם קמיה שעובד, אז זאת פעולה סגולית. הרמב״ם מוכן עקרונית לקבל שיש דברים כאלה. זה לא שהוא שולל את העניין. לא שהוא טוען שרק טבע ואין שום דבר שמעל הטבע. אבל הרמב"ן טוען שיש גם רפואות שעושים איתם פעולות פיזיות והן עדיין סגוליות. זה אומר הרמב"ם, אם זה עובד עם הכימיה, אז זה טבעי, זה עובד. אם זה לא כימיה, זה לא עובד. אלא אם כן, יש כמה מומחה, שם השם, לא יודע, מסגולות כאלה או אחרות, שיש להם איזשהו מקור, והן יכולות לעבוד אולי באופן סגולי. אוקיי? כל הדברים האחרים לא עובדים.
אז מה הקריטריון להקום?
אחד, לפי הרמב"ן, יש גם דברים אחרים שעובדים, אבל הם ממקור זר, כן, מהסיטרא אחרא, מאיזשהו מקור אחר. זה אומר הרמב"ם, אין דבר כזה. מה שעובד מכוחו של הקדוש ברוך הוא עובד, או טבעי או סגולי. דברים אחרים אין, הם לא עובדים. אין, לא, אין דברים אחרים שעובדים. לכן מבחינת הרמב"ם, להפך, יוצא הפוך על הפוך. לפי הרמב"ם יוצא שאם יש משהו סגולי שעובד, אז הוא בהכרח לא אסור. הוא בהכרח לא שייך לעבודה זרה ולכוחות אחרים, כי אם הוא עובד, אז זה מהקדוש ברוך הוא. אחרת הוא לא היה עובד. זה מה שהרמב"ם כותב במפורש. רק דברים שבאים מהקדוש ברוך הוא עובדים. דברים אחרים לא עובדים. אז אצל הרמב"ם יוצא הפוך, שאם יש משהו סגולי שעובד, אז ברור שהוא לא יהיה אסור. זה לא חידוש שהוא לא אסור, להפך, זה הכי פשוט שהוא לא אסור. כי אם הוא סגולי שעובד, אז זה ברור בא מהקדוש ברוך הוא, ולא מצד אחר. אוקיי? דברים שבאים מצד אחר, דברים שלא עובדים. אז רפואה סגולית בהגדרה, זאת רפואה שבאה מהסיטרא דקדושה, כן? מהצד של הקדוש ברוך הוא. אלא מה? יש פה חידוש מיוחד שאיסור אסור לעשות על זה. אבל אין איסור עקרוני להשתמש בזה ביום חול, או במקום שזה לא כרוך באיסור. אז תעשה את זה, אין בעיה. החידוש הזה שזה דוחה איסורים, בגלל פיקוח נפש, זה נאמר רק על רפואה טבעית, לא על רפואה סגולית. אבל זה לא שקשור ללא תנחשו ולכל משפחת האיסורים הקודמים. זאת אומרת, הרפואות ההן, שאסור לחלל עליהם שבת, או אסור לעשות אותם באיסור, זה בדיוק מקרה הבוחן לדרגת הביניים הזאת שיש בין הרפואה הטבעית לבין האזוטריקה שלא עובדת. יש דרגת ביניים, וזה אזוטריקה שכן עובדת. אזוטריקה שכן עובדת, אם היא עובדת, זה מהצד של הקדוש ברוך הוא, מהצד של הקדושה. ולכן אומר הרמב״ם, אז זה מותר, למה שזה יעשו? מבחינת הרמב״ן אי אפשר להגיד דבר כזה, אז תשימו לב, לכן המחלוקת היא עדיין מחלוקת חזקה, זה לא מחלוקת כל כך מצומצמת כמו שנדמה, כי לפי הרמב״ן, כשאתה רואה רפואה סגולית שעובדת, אין לך דרך לדעת אם זה מהצד של הקדוש ברוך הוא או לא, כי גם החברה האחרים יש להם כוח לעשות דברים שעובדים. אצל הרמב״ם, אם אתה רואה משהו סגולי שעובד, זה ודאי מהצד הנכון.
כן, אין בכלל, אין בכלל סתרא אחרא אצל הרמב״ם.
כן, כן, אין כוח לצד אחר. פעם דיברתי על זה, גם כתבתי על על אבן עזרא הזה של השעיר לעזאזל. אמרתי שמה שיש לי מהלך שלם על השעיר לעזאזל שם, הרמב"ן ואבן עזרא בפרשת אחרמות, זה עוד מעט פרשת השבוע. בסוף בסוף, לא משנה מי שקרא קרא, לא חשוב, אבל התוצאה בסוף זה שאתה בעצם, אבן עזרא כותב, ביותך בן 33, את סוד העזאזל הוא לא מגלה, ביותך בן 33 תדענו. מין איזה כתב חידה כזה של אבן עזרא. אז הרמב"ן כותב שמה הכוונה, תלך 33 פסוקים אחרי הפסוק של השעיר לעזאזל, ותראה שם כתוב, ולא יזבחו את זבחיהם לשעירים. זה נקרא ביותך בן 33 תדענו, הכוונה לך 33 פסוקים הלאה, ואז תדע מה המשמעות של שעיר לעזאזל. ומה הכוונה? הכוונה היא שאחרי שאתה גומר את המהלך עם השעיר לעזאזל, אתה בעצם מגלה שכל השעירים, לא יזבחו את זבחיהם השעירים, הכוחות האחרים, הסתרא אחרא, השטן, וכל הדברים האלה, זה הכל דמיונות. אין, אין דברים כאלה בכלל. אין צד, אין סתרא אחרא. סתרא אחרא קיים רק בדמיוננו הקודח. זה בעצם הלקח של הפרשה הזאת של השעיר לעזאזל, אבל עוד פעם, אני לא אכנס לזה כאן, זה מהלך ארוך, כתבתי אותו בכמה מקומות. אז לענייננו, בעצם יוצא מכאן חידוש למפה שהולכת ונבנית אצלנו, שבעצם אנחנו מחלקים את הפרוצדורות, פרוצדורות ההצלה או הרפואה, אם תרצו לצמצם את זה דווקא לרפואה, אבל למשל המים בשיטים, זה לא לרפואה, זה להצלה. מחלקים את זה לשלוש קטגוריות. קטגוריה אחת זה רפואה טבעית, עם זה אין שום בעיה, גם בחול, גם בשבת. קטגוריה שנייה זה רפואה סגולית שעובדת. רפואה סגולית שעובדת, אז זה מותר בחול, אבל אסור בשבת. עוד פעם, כשאני אומר שבת, הכוונה כל איסור, לא דווקא חילול שבת. אסור לעשות את זה במחיר של איסור. רפואות סגוליות אחרות, א', לא עובדות לפי הרמב״ם, ב', אסור לעשות אותם בין בחול בין בשבת. זאת המפה המטאפיזית, או המפה המיסטית, כן, לפי הרמב״ם, בעצם. דרך הביטויים ההלכתיים של המצבים השונים, יכולה להיות לנו איזושהי דיאגנוזה על איזה מצב בעצם מדובר כאן. זה מצב סגולי מסיטרא דקדושה, סגולי מסיטרא אחר, או טבעי. אוקיי? אז לכל אחד מאלה יש השלכה הלכתית שונה. הטבעי מותר בחול ובשבת, הסגולי שעובד מותר בחול אסור בשבת, הסגולי מהצד האחר, שגם בסוגריים לא עובד לפי הרמב״ם, אסור בחול ואסור בשבת. זאת אומרת, ההיתר או איסור בשבת ובחול הוא הנייר הלקמוס שלנו כדי להבחין את הפרוצדורה שבה מדובר, לאיזה משלושת הסוגים היא שייכת, עד כמה היא מיסטית ואיזה סוג של... איזה סוג של מיסטיקה. אז בעצם הטענה שיצאת מכאן, אני עכשיו מסייג קצת את הרציונליזם שהצגתי עד עכשיו בשיטת הרמב״ם, והטענה היא שהרמב״ם לא כופר באפשרותם של דברים על-טבעיים. אם יש כמה מומחה, בדקת אותו והוא עובד, בסדר, יכול להיות. אז זה יכול לעבוד, אבל רק מסיטרא דקדושה. זה יכול להיות רק מכיוון אחד, זה יכול להיות מכיוון אחר. אוקיי? אז זה רציונליזם מתון. אוקיי, זה הערה ראשונה. עכשיו, לאור הדברים האלה, מעניין לבדוק סוגיה אחרת, הגרלה על חיים. דיברתי על זה פעם. יש מקובל איכשהו בין הפוסקים לחשוב, מקור הוא ספר חסידים, אבל מקובל בין הפוסקים לחשוב שיש איסור לעשות הגרלה על חיים, במצבי פיקוח נפש. דנים בכלל בהגרלות, עד כמה אפשר לעשות בהם שימוש, יש כאלה שרוצים לטעון שחוץ מהמקרים שהגמרא קובעת אסור בכלל לעשות שימוש בהגרלות, אבל זה לא השיטה המקובלת, אבל הגרלה על חיים מקובל בפוסקים שאסור לעשות. איפה הדבר הזה עלה? אני אכנס קצת לסוגיה הזאת כדי להסביר על מה מדובר. כשכתבתי פעם מאמר על הפרדה של תאומי סיאם, כן, יש שני ילדים שנולדים מחוברים או עם איבר משותף, אפילו מוח משותף לפעמים, או לב משותף, או כן, מחוברים בצורה מאוד מהותית, עם איברים משותפים, לא סתם חיבור שאפשר לחתוך אותו ולהפריד אותם, אלא זה איברים משותפים, ובמצב כזה, נגיד, יש להם רק לב אחד או רק מוח אחד לשני התינוקות האלה. והשאלה, בסיטואציות מסוימות הרפואה יודעת לומר לנו שתוך פחות משנה, 9 חודשים, משהו כזה, שני החבר'ה אלה ימותו. הדרך היחידה להציל, אחד מהם לפחות, זה לעשות ניתוח הפרדה. ברגע שאני עושה ניתוח הפרדה, נגיד שיש להם לב משותף, אני עושה ניתוח הפרדה, אז הלב יישאר אצל אחד מהם, והשני כמובן ימות, כי הוא לא יכול להתקיים בלי לב, או בלי ראש. אם כי יש לא מעט אנשים שמצליחים, אבל באופן עקרוני לא היינו אמורים להיות יכולים להתקיים בלי ראש. אז השאלה, האם מותר לעשות ניתוח הפרדה כזה? אז אני התעוררתי, אני חושב שדיברתי על זה פעם, התעוררתי לעניין הזה מאיזו ידיעה ברדיו ששמעתי על זוג חרדי שנולדו להם תאומי סיאם, היו מאושפזים בתל השומר, והרופאים ביקשו רשות לעשות ניתוח הפרדה, והפוסקים אסרו. וכיוון שכך ההורים לא הסכימו, לא עשו את הניתוח, ושני הילדים האלה מתו. ואני כששמעתי על זה, ממש קומם אותי העניין הזה, נכנסתי קצת לסוגיה, לראות על מה מדובר, למה אוסרים, למה מתירים, ואז כתבתי מאמר בתחומים, קפה, בקרח קפה, על זה שלא רק שמותר, אלא צריך לעשות הפרדה של תאום מסיעה. זה פיקוח נפש. אז היה לי ויכוח מאוד ארוך, עוד לפני הפרסום של המאמר, ככה בשלבי הליבון והגיבוש של העניין, בעיקר עם מרדכי הלפרין, אבל עם עוד יהודים, ככה ויכוחים מאוד קשים היו לי על הדברים האלה. לא הסכימו איתי עד הסוף, מרדכי הלפרין בכלל לא הסכים איתי, אמר שהוא עבר אצל כל הפוסקים וכולם אוסרים, אין אחד שמתיר. ואני אמרתי לו שבעיניי חייבים, לא רק שמותר, חייבים לעשות את זה. ואולי אני אחדד יותר, הטענה היא שאני, זאת אומרת, צריך להפריד בין שני מצבים. יש מצב שבו, נגיד שיש לב משותף, יש מצב שבו הלב שייך באופן טבעי לראובן, אבל שמעון הוא טפיל, הוא מצליח איכשהו גם כן להיות ניזון מהלב של ראובן. במצב כזה הפוסקים מתירים. במצב כזה הפוסקים מתירים להשאיר את הלב אצל ראובן, כי זה לב שלו, ושמעון שנטפל אליו הולך להרוג אותו, זה דין רודף. אז אפשר להרוג את שמעון מדין רודף. אז עושים ניתוח הפרדה ומשאירים את שמעון למות. יש דיון שלא עלה על הכתב דרך אגב, של מוישה פיינשטיין. יש תיאור של זה בפילדלפיה אינקוויירר, בשנת 76. איך אני זוכר את זה? כמובן הסיקסרס, כן? פילדלפיה 76ers. אז יש שם מאמר שתיאר את השיקולים של מוישה פיינשטיין. הוא שאל שם שאלות מעניינות, הוא שאל את האחיות שם שבאו לדבר איתו, הוא שאל את האחיות, שם זה היה מחובר נדמה לי בראש, הילדים היו מחוברים בראש, הוא שאל את האחיות האם זה בכלל שני יצורים שונים, הם מתנהגים באופנים שונים, הרי יש להם מוח אחד. כי אם זה יצור אחד, זה טיעון יפה, אם זה יצור אחד, אז ברור שאין בעיה להוריד חלק ממנו כדי להשאיר אותו בחיים, נכון? כמו שמותר לכרות יד כדי להשאיר אותי בחיים. אז לכן השאלה הראשונה שהוא שאל, האם זה בכלל שני יצורים? ואז האחיות טענו שיש להם אופי שונה. הם מתנהגים אחרת. זאת אומרת, אני לא יודע בדיוק איך זה יסתדר שם עם הראש, אבל היה להם אופי שונה, זה שני יצורים שונים. ואז הוא נכנס לסוגיה, והוא הביא שם דוגמה, דוגמה אחת הוא הביא, ודוגמה אחרת אני זוכר מהקומר שדן בעניין הזה, כי הרופאים הלכו לשאול קומר. ההורים שהיו חרדים הלכו לשאול את מוישה פיינשטיין. והדמיון בין השיקולים של הקומר ושל מוישה פיינשטיין הוא מדהים. זה פשוט אותו דבר, זה לא יאומן עד כמה זה דומה. אחד מהם, אני כבר לא זוכר מי הביא איזה דוגמה, אחד מהם הביא דוגמה לצנחן, שני צנחנים צונחים, אחד מהם המצנח שלו נקרא. אז הוא תופס ברגליים של השני, ועכשיו יש מצנח אחד שתלויים עליו שני אנשים. אבל המצנח לא יכול להחזיק שני אנשים. האם מותר לעליון לבעוט את התחתון למותו, כדי שהוא יישאר בחיים עם המצנח? אז הוא טען שוודאי שכן. כי בסך הכל המצנח הוא שלי, והבן אדם הוא רודף, הוא רוצה להרוג אותי. כן, זה כמו שניים שהולכים במדבר, אבל ויש לאחד מהם חמת מים, קיתון מים. אוקיי? אם השלי יבוא וירצה לקחת לי את המים, מותר לי לראות בו כדי להרוג אותו. כן? לפי רבי עקיבא לפחות, שחייך קודמים. כי זה מים שלי, מים שלנו מה שנקרא. אז זה מים שלי, ואם הוא לוקח את זה ממני, אז הוא רודף. אוקיי? והכומר, שימו לב, זה ממש מעניין, הכומר הביא דוגמה למטפסי הרים, שהם תוקעים, כן, יתד, בהר, נשענים עליו, ואחד מהם היתד שלו נתלש מההר. אז הוא תופס ברגליים של השני, ועכשיו שניהם תלויים על היתד של השני. האם מותר לו לבעוט את ההוא שנתלה כלפי מטה כדי לנצל? והכומר אמר שכן. או הכומר על הצנחן, ומוישה על היתד, או להפך, אני כבר לא זוכר. תראו איזה, זה ממש אותו סוג של דיון. בכל מקרה המסקנה הייתה שכן, אבל המסקנה היא שכן במקום שבו אפשר להגדיר אחד מהם בתור עודף ואחד מהם בתור נרדף. זאת אומרת, אם יש מישהו שהלב או המוח שייך לו באופן טבעי, כך שהשני רק טפיל ביחס אליו. כן, שהשני רק טפיל ביחס אליו. אז במקום כזה את הטפיל מותר להרוג, כי יש לו דין עודף. אבל מה קורה אם אי אפשר להגדיר למי שייך הלב או המוח? זה סימטרי. יש מצנח אחד לשני אנשים. ובסוף מתברר שהמצנח לא יכול להחזיק את שניהם. האם מותר לי לזרוק את האחד מהם כדי שאני אנצל? כמובן כל אחד מאיתנו יכול לנסות לזרוק את השני. כל דלים כבר. אוקיי? אז שם רמושה פיינשטיין אמר חד משמעית לא. אסור. וכך כל הפוסקים, מרדכי הלפרין עבר שם אצל כל גדולי הפוסקים, ככה הוא אמר לי, כולם אוסרים. ולמה? כי אסור לך... אסור לך להרוג אחד כדי להציל את השני. אמרתי לו שבעיניי זה אבסורד. בעיניי זה אבסורד גמור. למה? כי בשם האיסור להרוג את ראובן כדי להציל את שמעון, אתה משאיר גם את ראובן וגם את שמעון למות. הרי האלטרנטיבה שאתה בוחר בה, זה לא שעכשיו לא הרגת את שמעון, אז שמעון ינצל. עכשיו לא רק ששמעון ימות, גם ראובן ימות וגם שמעון ימות. שניהם ימותו. אז זה יותר טוב. לפחות תהרוג אחד, אז השני ינצל. זה לא אותו דבר כמו מאי חזית. ומאי חזית, שמי שמאיים עליי עם אקדח להרוג את פלוני. ואם לא, הוא יהרוג אותי. אז שם כתוב, אסור לי להרוג את פלוני, אני צריך למות בעצמי. אבל שם באמת השאלה היא אם הוא לבד ימות או אני לבד ימות. אז אומרים לי, הדם שלך לא יותר אדום מהדם שלו, אסור לך להרוג אותו, זה ברור. אבל כאן זאת לא הסיטואציה הזאת. כאן זה משהו אחר לגמרי. כאן הרי האלטרנטיבות הן לא שאו שהוא ימות או שאני ימות. האלטרנטיבה היא או ששנינו נמות, או שרק הוא ימות ואני אשאר בחיים. אז הוא בכל מקרה ימות. אז למה שאני לא ארוג אותו? הרי זה חסר שחר. אז הוא אמר לי, אבל יש ירושלמי בתרומות נגדך. מה שהרמב״ם מביא בפרק ה' הלכה עם הלכות יסודי התורה, כן, גויים שהיו צרים על עיר, ואמרו לנצורים, תנו לנו אחד מכם. ואם לא, אנחנו הורגים את כולכם. אז נפסק להלכה, מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, לא משנה, נפסק להלכה, לא מוסרים להם, יהרגו כולם. לא מוסרים להם את הבן אדם שהם ביקשו. זה כבר ממש דוגמה כמו התאומי סיעה. כי שם, האלטרנטיבה היא שכולנו נמות, או שנמסור אחד, אז לפחות השאר ינצלו. אם לא נמסור אותו, הוא גם ימות, יחד עם כולנו. אז לפחות נמסור אותו, ואנחנו ננצל. ושם כתוב שלא מוסרים אותו. אז אומר לי, מרדכי הלפרין, אתה רואה, זה ראיה נגדך. אז התאומי סיאב, זה אותו סיטואציה, רואים שמיהי מרדדם עדידך סומך תפי, נאמר גם על סיטואציה כזאת. ולמה? מה ההסבר? כי סוף סוף, כשאתה עושה את הניתוח, אתה שולח אחד אל מותו. אז אתה בעצם הורג אותו בידיים. אם אתה תשאיר אותם, אז הם ימותו שניהם, מה אתה יכול לעשות? אבל אסור לך להרוג מישהו בידיים כדי להציל את השני. ואני אמרתי לו שזה פשוט לא עולה על הדעת, זה לא יכול להיות.
זה לא אותו דבר, עליו. זה לא אותו דבר בכלל. כי פה אחד מאיים על השני, אם אנחנו שניים, הוא מאיים עליי או אני מאיים עליו.
לא, הוא מאיים על כלום, אז זה מאיים. אנחנו שנינו ניסיונים ממקור משותף. יש לנו חמת מים ששייכת לשנינו. אף אחד לא מאיים על כלום, הוא רוצה לחיות, הוא לא מאיים עליי. זה בדיוק אותו דבר.
זה כאן, כאן אתה, כאן המוסר מישהו, שהוא בכלל, הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא מאיים עליך פיזית.
אף אחד לא מאיים כלום,
לא, כששניים הולכים מהמדבר, כששניים הולכים מהמדבר, נכון? לא. אז אם אני לא, אז אחד מאיתנו בטח ימות.
גם פה, מה זאת אומרת? גם פה שנינו נמות.
זה לא נשמע
אותו דבר. למה? אותו דבר בדיוק. לכאורה קושייה טובה. אמרתי לו, תראה, את הקושייה הזאת אני צריך לחשוב. אבל זה לא יכול להיות נכון. לא יכול להיות נכון. לא יכול להיות שאנחנו משאירים שניים למות כדי לא לרצוח אחד מהם כשהוא בין כל וכה הולך למות. ואז, התחלתי קצת לעיין שם בסוגיה הזאת, הירושלמי בתרומות, זה גם תוספת בתרומות, ובאמת הנושאי כלים של הרמב״ם שואלים את השאלה הזאת בדיוק. כסף משנה שם מביא ועוד כל הנושאי כלים שם. לחם משנה, כולם. איך, מה שייך פה מיהי מרדדה מדידך סומה כתפי? פה הרי שניהם עומדים למות, או לא שניהם, אלא כל העיר עומדת למות. אז גם אותו אחד שאתה לא רוצה להרוג אותו, הוא גם ימות, הוא בן כל וכה ימות. אז לפחות תמסור אותו כדי שהשאר ינצלו. מה הטעם שבנוסף לזה שהוא ימות גם אנחנו נמות? אם הוא בן כל וכה מת, לפחות תמסור אותו. אז מה זה שייך לסברת מיימר? אז הכסף משנה שם מאוד נדחק. הכסף משנה טוען שצריך לומר שבאמת הסברה של מיימר היא לא הבסיס לדין יהרג ואל יעבור ברצח. זה רק סתם כדי לתת דם בפה. אבל יש לנו איזו מסורת, זה נסמך על הלכה למשה מסיני, איזו מסורת, לא יודע בדיוק מה, שאסור להרוג בכל מקרה, גם, וזה נאמר גם בסיטואציה הזאת. למה? אין סברה, אין מקור, אין כלום. טוב, אבל יש ירושלמי כזה, זאת אומרת, במובן הזה הוא צודק, יש מקור בגמרא, לא יודע מאיפה זה יוצא מהתורה, או איך הוציאו את זה. זאת אומרת, טוב, כנראה, הייתה להם מסורת בעל פה, הלכה למשה מסיני, לא יודע בדיוק מה. הלחם משנה למשל טוען, שפשוט בגלל שלא בטוח שיהרגו את כולם. מה אתה מוסר אותו? יכול להיות שגם אם לא תמסור אותו, לא יהרגו את כולכם, הם מאיימים. אבל מי אמר שהם יקיימו, אז בשביל הספק הזה אסור למסור אותו. כי הוא בטוח ימות. ואנחנו רק בספק. זה חידוש, אבל אפשר לשמוע אותו. אבל תשימו לב שלפי הפירוש הזה יוצא, שאם ברור שאנחנו נמות, אז ודאי שמותר למסור אותו. נכון? עכשיו, בסוף בסוף אבל אמרתי, עזוב, אני לא צריך את כל זה. מצאתי פירוש של פרופסור אנקר, מבר אילן, ממשפטים בבר אילן, הוא כתב מאמר על זה, גם בספר שלו זה מופיע נדמה לי, והוא טוען, ובצדק לדעתי, שההלכה הזאת היא בכלל הלכה בהלכות קידוש השם. מה זאת אומרת? כשהגויים צרים על העיר, ודורשים מאיתנו למסור אחד כדי שלא יארגו אותנו, אסור לנו להיכנע כי כניעה שם זה חילול השם. אנחנו מצווים למות על קידוש השם. זה לא הלכות שמירת הנפש. לא הלכות רוצה ושמירת הנפש, זה הלכות קידוש השם. נפקמינה למשל, תאומי סיאם. בתאומי סיאם, כשאני אעשה ניתוח הפרדה, לא נכנעתי פה לאיום של גוי. מסרתי יהודי לגויים שיהרגו אותו. אין פה שום חילול השם. זאת פעולה של הצלת נפשות. במקום ששניהם ימותו, אני עושה ניתוח, אחד לפחות ינצל. אז לכן הירושלמי בתרומות והרמב״ם, הם מדברים לא בהלכות שמירת הנפש, הם מדברים בהלכות קידוש וחילול השם. שם יש דין מיוחד, זה לא קשור למיימר בכלל. שום קשר למיימר. באמת סברת מיימר לא נאמרה שם, לא שייכת שם. כמו שכל הנושא כלים אומרים. שם זה דין מיוחד שלא נכנעים לטרור. לא נכנעים לטרור, אפילו במחיר שכולנו נמות. כן, כן לא פודים את השבועים יתר על כדי דמיהם, וכל מיני דברים מהסוג הזה, שבעצם לא רוצים חילול השם, או לפתוח פתח לבעיות עתידיות וכדומה, מין כניעה לטרור. אוקיי? אבל אם ככה זה דין מיוחד, למשל דילול עוברים, הרי זאת גם שאלה דומה. בדילול עוברים, נגיד שיש אימא שברחם שלה יש הרבה עוברים, נגיד שלושה עוברים, והרופאים מעריכים ששלושתם, הם כולם ימותו, צפוף מדי. אין להם שם מספיק מרחב מחיה או מזון או משהו, הם לא יכולים לחיות שלושתם. אז צריך לדלל, אנחנו קוראים לזה בשפה המכובסת, הכוונה להפיל את האחד מהם נגיד ולהשאיר שניים. אז האם זה מותר או לא? אז בעניין הזה, הפוסקים טוענים שבאופן עקרוני זה היה אסור מכוח הירושלמי תרומות. כי זה אותו דבר, תנו לנו אחד מכם כדי להציל את השאר. ימותו כולם.
אבל הוא לעובר, אין לו חיים ממש.
זהו, אבל מה שיש פוסקים שמתירים, בגלל שמדובר פה בעוברים. ועוברים, האיסור להרוג אותם הוא לא ממש איסור רצח, זה איסור קל יותר. שופך דם האדם. אוקיי? Okay? רבו שפיינשטיין טוען שזה ממש לא תרצח, אבל פשוט הפוסקים לא נראה ככה. אז כיוון שזה איסור קל יותר, אז לכן התירו. אבל ברמה העקרונית, בסיטואציה כזאת הם אסרו. לפי מה שאני אומר, זה לא נכון. כיוון שבדילול עוברים זה כמו הפרדת תאומי סיאם. אין פה כניעה לטרור, זה לא חילול השם לעשות את זה. אני עושה פה פעולה כדי להציל את החיים שלהם, אני לא נכנע לאיומים, אני לא מוסר יהודי לגויים, אין פה חילול השם וקידוש השם. זה רק שאלה של הלכות רוצח ושמירת הנפש. בהלכות רוצח ושמירת הנפש, ברור שצריך לעשות את זה. אין פה הצברת מיימר. רק בהלכות קידוש וחילול השם, קנייה לטרור, דברים כאלה, שם אומר הירושלמי שאסור להיכנע. אז יש אגב, הראיה טובה לעניין הזה, שבע בן בכרי מופיע שם בגמרא.
בסוף הזוג החרדי הזה לא קיבל את המאמר שלך?
לא שומע?
בסוף הזוג החרדי הזה לא קיבל את המאמר שלך? הזוג
החרדי הזה כבר, הילדים שלהם מתו הרבה לפני שהמאמר פורסם. שמעתי את זה ברדיו כבר אחרי שכל הסיפור הזה נגמר.
אוקיי, אוקיי.
אחרי זה עשיתי בירור כדי להבין מה ההלכה באופן כללי. גם אני לא יודע מי אלה, לא הכרתי אותם, רק שמעתי על המקרה ברדיו, אני לא... בכל אופן, הטענה, הראיה היפה לעניין הזה, שאיפה ההלכה הזאת מופיעה ברמב״ם? ההלכה הזאת לא מופיעה ברמב״ם בהלכות רוצח ושמירת הנפש. היא מופיעה בהלכות יסודי התורה, בפרק ה' שעוסק בקידוש וחילול השם. ואתם יודעים שהמיקום של ההלכה ברמב״ם, זה אחד הכללים ברמב״ם, המיקום של ההלכה ברמב״ם צריך להשתמש בו כדי להבין את האופי של ההלכה הזאת. הרמב״ם מדייק איפה הוא ממקם את ההלכות. ואם הוא ממקם את זה בהלכות קידוש וחילול השם ולא בהלכות רוצח ושמירת הנפש, אז זה אומר שהבעיה פה היא לא בעיית רציחה, היא בעיית חילול השם. אין פה רציחה שאתה מוסר אותו לגוי. זה לא רציחה, הוא בין כה וכה ימות. להפך, אתה מציל את עצמך. מה שעברת פה זה על חילול השם, לא על רציחה. אבל במקום שבו אין חילול השם, אלא זה רק שאלה של הלכות רוצח ושמירת הנפש, שם ברור שמותר וצריך לעשות את זה. זאת הייתה הטענה שלי, ולכן הירושלים מתרומות לא קשור לעניין בכלל. ואז הוא העלה טענה חדשה. כאן אני מתחיל להגיע לנושא. זו העלה טענה חדשה, הוא אמר, כן, אבל איך תחליט? איך תחליט את מי? גם בירושלים מתרומות, הרי השאלה את מי למסור, אם הם מבקשים מישהו מסוים, הגמרא עצמה עושה שם קילוקים, משה ובן בכרי שהיה חייב מיטה למלכות, או סתם מישהו מסוים שלא חייב מיטה, יש שם חילוקי דינים בירושלמי עצמו, מחלוקת רבי יוחנן בריש לקיש, אבל אם אין לך מישהו מסוים, הם לא דורשים מישהו מסוים, אז השאלה איך תחליט? אז אמרתי לו, אני אעשה הגרלה.
לא, אבל למי שיש לו את הלב?
מה?
אתה משאיר בחיים.
אני מדבר במצב סימטרי.
הלב באמצע בדיוק.
כן. לא חייב להיות באמצע מבחינת המיקום הפיזי שלו. אבל מבחינה פונקציונלית זה לגמרי סימטרי. לא חייב להיות שהוא לא הולך מילימטר לפה או מילימטר לשם. מבחינה פונקציונלית זה סימטרי, אין פה, זה לא הולך לפי המילימטרים. אני לא מספיק בקי בהיבטים הרפואיים, אבל רופאים מחלקים בין שני המצבים.
נכון, נכון.
אז אז הוא שאל אותי, כן, אז איך תחליט? אז אמרתי לו, בהגרלה. אז מה פירוש ההגרלה? אבל הילדים לא יכולים לעשות הגרלה. אז אמרתי להם, מה זאת אומרת? הילדים, אנחנו, יש לנו אומדנה, שהילדים, אם הם היו גדולים, ודאי היו מסכימים לעשות הגרלה. למה? כי הרי אחד מהם לפחות ינצל, אחרת שניהם מתים. אז ברור שהם היו מסכימים להגרלה. אז אנחנו בית דין, אביהם של יתומים, כן, או אפוטרופוס שלהם, יעשה הגרלה עבורם, כי הם תינוקות, הם לא מבינים בזה, אז הוא יעשה את ההגרלה עבורם. אז הוא אמר לי, שמה פתאום, אפילו להם עצמם אסור להסכים להגרלה. למה? כי לא עושים הגרלה על נפשות. אסור לעשות הגרלה על נפשות, זה מתחיל בספר חסידים, ואחרי זה הפוסקים גם מביאים את זה, ולכן אמרתי לו, קודם כל אני לא מבין מה האיסור, ב' אפילו אם יש איסור, למה הוא לא נדחה בפני פיקוח נפש?
אבל זה גוף האיסור.
לא, איסור לעשות הגרלה על נפשות, איזה איסור? אז זה אחד משלוש העבירות החמורות. מה לך, שלוש עבירות שלא נדחות בפני פיקוח נפש.
אז אתה הופך אותו לריק מתוכן, אם אתה אומר שפיקוח נפש דוחה אותו.
ברור, הוא לא רק מתוכן, אין איסור כזה.
לא, אבל בהנחה שיש איסור כזה, אני מבין שבהנחה שיש איסור כזה, אז הוא לא נזכה בפני ביקוח נפש.
מה זה בהנחה שיש? בהנחה שיש, אז אין.
לא, בהנחה שיש מקור לכך שיש איסור.
הוא צריך להיות אחד משלוש העבירות החמורות, כדי שלא יידחם לפני פיקוח נפש. אתה יכול לתלות את זה בעבודה זרה, גילוי עריות או שפיכות דמים? אני לא רואה איך.
גילוי עריות? שפיכות דמים.
מה פתאום שפיכות דמים? הוא הולך למות בין כה וכה.
לא, אבל מה שאני אומר הוא ש... אם בהנחה שיש מקור לאיסור כזה, אז הטענה שהוא נדחה בפני פיקוח נפש, אין.
אין מקור לאיסור כזה.
בסדר, בסדר, אבל אתה שואל, אפילו אם היה איסור כזה...
לא, אם היה איסור לעשות הגרלה, אני מבין, אבל במקום נפשות, הוא לא יכול להתקיים, כי זה פיקוח נפש.
מה הגרלה?
זה גם... זה גם רק תילה קטן.
האיסור הוא לעשות הגרלה על נפשות, אז ברור, כשמדובר במקרה שיש... האיסור
הוא לעשות הגרלה אפילו על נפשות.
אז איזה הגרלה אסור לעשות?
זה לא יכול להיות.
איזה הגרלה אסור לעשות אם לא על נפשות?
אסור לעשות שום הגרלה. חוץ מהדברים אולי שכתובים בגמרא. יש פוסקים הרי שאומרים. אסור לעשות הגרלות חוץ מהדברים שכתובים בגמרא, כי זה לא תנחשו. זה הזדקקות למיסטיקה. ואפילו בנפשות, אני אומר מה פתאום, בנפשות זה נדחה בגלל שזה פיקוח נפש.
חשבתי שזה רק לעשות הגרלה.
זה עבירות החמורות.
לא, חשבתי שיש איסור רק לעשות על גרלה, על נפשות דווקא.
לא יודע, מאיפה להמציא דבר כזה? לא... בלי מקור אני לא מקבל דבר כזה. מקור אני מקבל מהתורה, לא ספר חסידים. ספר חסידים זה לא מקור.
הבנתי,
לא, לא בגלל הזלזול בספר חסידים, גם הרמב"ם הוא לא מקור.
נכון, נכון, נכון.
כן, הוא יראה לי שזה מופיע באיזשהו איסור, הוא לא יכול להמציא איסור.
זה מחן, זה חן, שעשו את
זה. מה?
אני אומר להם, אכן, זה לא הייתה סוג של הגרלה בזמנו, נראה זה גם, נכון?
לא הבנתי.
הם אכן, אכן.
אכן זה על פי השם, זה על פי השם.
כן, אבל סוג של הגרלה כזו.
לא, זה על פי השם. על פי השם אפשר לעשות הכל. אפשר גם לעשות שתי אחיות על פי הדיבור.
כן, כן.
יעקב עם הרמב"ן. בכל אופן, אז זאת הייתה הטענה, אמרתי לו, לשיטתך, אם מישהו עומד...
אמרת לו פשוט מה המקור.
מה?
אמרת לו פשוט מה המקור.
אז הוא אומר, ספר חסידים, אתה יודע, רוב
אוקיי.
רוב הפוסקים אומרים, מבחינתם, אם יש ראשונים זה גם מקור. אני לא יודע, לא מבין את צורת החשיבה הזאת, אבל זה, כן, דבר רווח. באופן, יש כנראה ש... אם זה כתוב באחד הראשונים, אז כנראה שהיה לו איזשהו מקור שאנחנו לא מבינים. בסדר, אוקיי. בכל מקרה, אמרתי לו, תגיד, אם מישהו עומד על גג של בית בוער, אסור לו לקפוץ למטה, כי יש ספק, אולי הוא ימות. אבל אם הוא יישאר למעלה, אז הוא בטוח ימות, הוא יישרף. וכי תעלה על דעתך שאסור יהיה לו לקפוץ למטה? ברור שמותר לו. אז מה ההבדל בין זה לבין לעשות הגרלה? לעשות הגרלה פירושו זה שאני מוכן שינתחו אותי למוות כדי להציל את השני, אם אני אעלה בגורל, או להפך. זה אותו דבר כמו לקפוץ מבית בוער, מה ההבדל?
לא, מה פתאום, לקפוץ מבית בוער זה רק אני לעצמי, אני עושה את השיקולים שלי. אולי אני אעמוד כאן...
לא כל אחד עושה לעצמו. כשהוא מסכים להגרלה, אז הוא מסכים שיהרגו אותו כדי להציל את השני, אם הוא יוצא בגורל. הוא לא מדבר על השני, אני לא צריך להסכים על השני. השני צריך להסכים על עצמו.
הגורל אסור, הגורל אסור, כי זה משהו מיסטי ולא יותר נחשוב.
רגע, זאת אומרת, זה עוד בגלל שזה מיסטי, תראה, לזה עוד רגע נגיע. אז הטענה היא שברור שמותר לך לקחת סיכון על עצמך, כדי לתת לעצמך אפשרות להינצל עם האלטרנטיבה היא שאתה בטוח מת. כי ככה לפחות אתה מקבל 50% להינצל. וכיוון שהקטנים האלה הם קטנים, הם לא יכולים הרי... לקבל החלטה בעצמה, אז האפוטרופוס שלהם יעשה הגרלה עבורם, זה הכל, פשוט מאוד. אז הוא אמר לי, טוב, אז מה אתה עושה עם הספר חסידים? ספר חסידים כותב שלא עושים הגרלה על נפשות,
זה לא בספק הרב?
אתה שומע?
כשבטוח שמישהו ימות, למה לא לעשות? ספק, בטוח שמישהו ימות, אז למה לא לעשות?
זה מה ששאלה.
שניהם ימותו. כן, מה, אולי, אולי כל הדוגמה של הספק.
רגע, שנייה אחת. הנה, זהו. זה הקטע מהספר חסידים. בני אדם שבספינה, והיה רוח שערה, והיה רוח שערה, אין רשאים להפיל גורלות, שאם ייפול על אחד מהם צריך להטילו ביום, בים. אין זה לעשות כאשר עשו ליונה בן אמיתי. אשתא אסמכתא לו קניא לעניין ממון, וכל שכן לעניין נפשות שלא יסמכו על פי הגורל. כן, אז גם רואים פה באופן די ברור, שזה לא נאמר דווקא נפשות, זה אסמכתא לו קניא. וכן הלאה. הוא אומר שיש מקומות שהפילו גורל על פי השם וכו', הם ידעו באיזה עניין להטיל, אבל אתה אין לסמוך על הגורל שנאמר ויריתי לכם גורל פה לפני השם אלוקים, יהושע אגב זה אחן, ואפילו בממון אין מפילים גורל אלא כשחולקים בשווה וכו'. קיצור, אז זה הטענה, זה המקור בעצם בספר חסידים. אבל, משום מה, ואחרי זה ראיתי שהרב עובדיה ועוד פוסקים מביאים את זה, יש קטע אחר בספר חסידים שהוא כותב הפוך. הוא זה תף שין א', זה תף ריש עין תת. בני אדם שעוברים בים ועמדה עליהם רוח שערה לשבר הספינה או להטביע בים, ושאר הספינות עוברות בשלום, בידוע שיש בספינה מי שחייב, ורשאים להפיל גורלות. על מי שיפול הגורל ג' פעמים זה אחר זה, רשאים להפילו בים. מתפללים שלא ייפול על הזכאי אלא על החייב וכו'. וזהו, כן, זה מה שהוא כותב, על יונה, ויפול הגורל על יונה, סעוני ועטילוני אל הים, כן, ולמה לא אמרו לו ליונה תשליך עצמך אל הים, אלא לא רצה להשליך עצמו, כן, והם השליחו אותו, בסדר? אז מותר, סליחה, אז פה, כן, מותר, רשאים להפיל גורלות, מה ההבדל? אז האמת שכשמסתכלים טוב בלשונו, ואחרי זה ראיתי, יש אחרונים שכותבים את החילוק הזה, יש אחרונים שלא, לרב עובדיה הוא מביא את זה, ואחרי זה דוחה את זה, לא מבין למה.
יש ספינה אחת, שאר הספינות עוברות בשלום.
בדיוק, המקור הוא בעצם מדרש חזל. מדרש חזל על יונה כותב שהשערה שם הייתה שערה שאיימה רק על הספינה שלו. היו ספינות מסביב, המים שם היו שקטים. תראו עכשיו את לשון
הרב. הוא גם אומר, כי בשלי, הרב הוא גם אומר, כי בשלי השער הזה.
מה?
יונה אומר, כי בשלי
השער... זה שהוא אומר זה יפה, אבל בשאלה אם זה נכון. זה אומר, תראו את הלשון. בני אדם שעוברים בים, ועמדה עליהם...
הוא קוקר בו לרבים.
או להטביע בים.
מה?
ושאר הספינות עוברות בשלום. אתם רואים?
כן.
זאת אומרת, הרוח מאיימת רק על הספינה הזאת. אז הוא אומר, בידוע שיש בספינה מי שחייב. ורשאים להפיל גורלות. לכן ברור שזה לא סתירה. יש פוסקים שאומרים שהוא סותר את דבריו, ולכן הם אומרים שהוא התבלבל. מה פתאום? הרי הוא מתייחס לקטע הקודם שלו. הוא ברקע רואים שהוא מבין שאסור להפיל גורלות. אבל פה, במקרה שהייתה שערה רק על הספינה הזאת, אז מותר. תראו את הקטע הקודם, עוד פעם.
אז אותו דבר ל...
שנייה אחת. בני אדם בספינה והיה רוח שערה, אין רשאים להפיל גורלות. פה הוא לא אומר שרק על הספינה הזאת ולא על אחרות. היה רוח שערה. זה אסור להפיל גורלות. מה ההבדל בין אם השערה היא רק על הספינה הזאת, או שהשערה היא על כל הים, בכל הים?
זה אינדיקציה לכך שיש ברור אחד.
נכון? בעצם מה כתוב פה בפשטות? מה שכתוב פה זה ככה, אם יש שערה בים, רק אתה נמצא שם, השערה היא בים, ואתה רוצה להפיל גורל כדי להטיל מישהו לים ולהינצל. אסור לעשות את זה, לא בגלל שלא מטילים גורל על נפשות, אלא שזה לא יעזור. למה להניח שיש מישהו על הספינה שאם תזרוק אותו לים, השערה תפסיק, ואתה תינצל? מאיפה להמציא את זה? אין שום אינדיקציה לזה. אז מה שאסור לעשות הגרלה, זה בגלל שאתה רוצח. אתה זורק מישהו לים בלי שיש שום אינדיקציה שבאמת צריך להיות פה מישהו שהוא אשם. לכן אומר הספר חסידים בקטע השני, אבל אם השערה הייתה רק על הספינה הזאת, ושאר הספינות עוברות בשלום, בידוע זה אינדיקציה לזה שיש אדם בספינה שבשלו עשר. כי יש לי אינדיקציה שזה באמת, יש פה מישהו שבגללו כל הסיפור. במצב כזה מותר להפיל גורל. למה? כי במקום שהגורל יעזור אז מותר להפיל גורל. מה שאסור להפיל גורל לנפשות זה רק בגלל שהגורל לא יעזור. לא בגלל שיש איזה דין איסור להפיל גורל לנפשות. ושזה לא יעזור. אז
סתם לרדור בתיאום מסוים, אבל בתיאום מסוים אין אף אחד שאשם.
רגע, עכשיו, אז זה נקודה אחת קודם כל, אז רואים פה שאין בכלל איסור על גורל בנפשות, יש איסור לעשות שטויות, סתם להחליט שמישהו אשם ולזרוק אותו לים, ברור שאסור, אבל לא בגלל שיש איזשהו איסור בגורל, אבל מעבר לזה, על כל הבעיה בגורל, זה שאתה לא יודע אם הוא נפל על האדם הנכון, לכן צריך לעשות שלוש פעמים, כמו שקראנו עכשיו, אבל בתאומי סיאם זה לא רלוונטי, הרי הגורל אצל יונה, היה גורל מסוג שונה, זה היה גורל שבא לאתר בן אדם, שהוא בעצם זה שבגללו עשה, מי אמר שהגורל פגע באדם הנכון, אפילו אם יש אדם כזה, מי אמר לך? איך אתה יודע שהגורל הזה פגע באדם הנכון? מי אמר שזה ידו של הקדוש ברוך הוא כיוונה את הגורל על מי הוא ייפול? אולי זה סתם, לא יודע, מישהו אחר יתערבב שם? אתה לא יכול לסמוך על זה. כמו החלומות, כן? אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים. אתה לא יכול לסמוך על החלום. אבל במקרה של הגורל של תאומי סיאם, אני לא צריך לסמוך על שום גורל. הגורל לא אמור לבדוק איזה משניהם אשם במשהו. הגורל הוא סבירותי לגמרי. פשוט במקום, נגיד, איפה עושים גורלות בהלכה? למשל, שותפים שרוצים לחלוק, או יורשים שרוצים לחלוק ממון, הם עושים גורל, נכון? למה הם עושים גורל? למשל, כשיש לנו...
כדי שכל אחד יש לו את השוויון זכויות.
יש לנו שני שדות שהם לא שווים, בסדר? אחד טוב ואחד גרוע, אבל אי אפשר לחלק אותם, הם קטנים, נגיד, יש כל אחד מהם רק דלת על דלת, אוקיי? אז הם לא בני חלוקה. בסדר? מה עושים כשיש לי שני יורשים? עושים הגרלה. מה הרציונל של ההגרלה? הרציונל של ההגרלה זה לא שהקדוש ברוך הוא יגלה לנו למי מגיע השדה הטוב יותר, כמו שהרבה פעמים תמצאו בספרים, זה שטויות. מטרת ההגרלה היא בדיוק לחלק, במקום לחלק, במקום שבו אני לא יכול לחלק את הרכוש, אני מחלק את הסיכויים לזכות ברכוש. זאת חלוקה של תוחלת הרווח. במקום שאני לא יכול לחלק את הרווח, אני מחלק את תוחלת הרווח. שלכל אחד תהיה תוחלת רווח שווה, לא רווח שווה. הכי טוב זה שיהיה רווח שווה. אבל במקום שאי אפשר, כמו בדוגמה שהבאתי קודם, אז הדרך הכי שוויונית שאפשר, זה לחלק את הסיכויים לזכות ברווח הגדול. שזה החלוקה הכי שוויונית שיש. זה הרציונל של הגרלה. הגרלה מהסוג הזה, אין שום היגיון בעולם לאסור. מי שאומר שדבר כזה אסור, הוא פשוט לא יודע מה הוא סך. איזה מין דבר, זה לא הגרלה שיש בה לא תנחשו, איזו הזקקות לדברים, אני לא יודע מה, מיסטיים, שהקדוש ברוך הוא יגלה לנו מי השם ומי זכאי ומי... זה לא קשור בכלל, זה פשוט הגרלה שמטרתה לחלק את הסיכויים. זה הכל. זה, הגרלה, זה צורה הגיונית, טבעית, משפטית, לעשות להפך. אני רוצה הגרלה כזאת שהקדוש ברוך הוא לא יתערב. ששום דבר לא יתערב, שתיתן סיכוי שווה לשניהם. רק הגרלה כזאת מותר לעשות. הגרלה שלא נותנת סיכוי שווה לשניהם, אי אפשר לעשות. אותו דבר עם התאומי סיאם. מה קורה עם התאומי סיאם? אני לא יכול לתת לכל אחד חצי חיים. אין. אחד יחיה ואחד ימות. אין דרך לחלק את התוצאה. מה אני עושה? אני מחלק את הסיכוי לקבל את התוצאה הטובה יותר. זאת החלוקה הכי שוויונית שאפשר לעשות במצב כזה. איך עושים את זה? אני עושה הגרלה, מי יישאר בחיים ומי ימות. זאת חלוקה של הסיכוי לזכות בחיים, כי אני לא יכול לחלק את החיים עצמם. זה ודאי שמותר לעשות. לכן אני אומר, הספר חסידים לא קשור אלינו בתרתי. א', אין היתר אפילו לעשות הגרלה מיסטית. במקום שבו יש אינדיקציה שההגרלה הזאת היא רלוונטית. אם אתה יודע שיש פה בן אדם שצריך לאתר אותו, גם על זה היה מקום לדון. האם ההגרלה הזאת יכולה להצביע לי על מי שהשם או לא השם? מי אמר שההגרלה הזאת מצביעה? הוא אומר, העידנה, אנחנו גם לא יודעים איך עושים גורל, ולכן העידנה אסור לעשות את זה, כי אנחנו לא יכולים לדעת. אבל עקרונית, נגיד שהיה לנו איזושהי דרך ברורה איך עושים הגרלה כזאת, אז אולי היה מותר לעשות את זה. במקום שבו יש לך בן אדם שהוא השם. אבל במקום שבו ההגרלה הזאת, אתה מנסה לאתר מישהו השם, כשבכלל לא ברור שיש פה מישהו שהשם, כשיש שערה כללית בים, זה אסור לעשות, לא בגלל שיש איסור לעשות הגרלה. לכן תאומי סיאם, אין שום בעיה, מותר לעשות הגרלה במקום שזה מועיל. פה זה ודאי מועיל, שם היה אסור לעשות הגרלה, כי הגרלה לא תועיל. אבל פה זה ודאי שזה מועיל, זה יציל אחד מהם. זה מה שיאסור לעשות הגרלה, זה א'. ב' אני אומר, אפילו אם היה איסור לעשות הגרלה עליונה, גם במקום שהשערה הייתה על, 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 על ספינה אחת בלבד. למשל בימינו, שאנחנו לא יודעים להטיל גורלות, כמו שאומר הספר חסידים, אז בימינו גם במצב כזה אסור לעשות. כי לך תדע אם ההגרלה הזאת קולעת לאדם הנכון או לא. אז נגיד בימינו שאי אפשר לעשות את ההגרלות בשתי הסיטואציות. אני טוען שעדיין בתאומי סיאם מותר לעשות את ההגרלה. למה? כי זאת לא הגרלה שבאה לאתר מישהו מסוים מתוך השניים. זאת הגרלה שבאה לחלק את הסיכויים בשווה בין שניהם. זה לא מסוג ההגרלות שבכלל שייך לדבר על איסורים לגבי. והסמכתא בעלמא ודאי לא שייך פה. מה זה הסמכתא? הרי אין ספק ששני הילדים האלה היו מסכימים אם הם היו יודעים. כן, הסמכתא הכוונה שאין לך סמיכות דעת על זה. פה ודאי שהסמיכות דעת, מה, הם מעדיפים למות? הדרך היחידה שלך זה להרוויח 50% להינצל, זה להשתתף בהגרלה. אתה לא רוצה להשתתף בהגרלה, אז אתה גוזר מיטה עליך ועל חברך ביחד. אז ברור שיש סמיכות דעת גמורה מצד שניהם להשתתף בהגרלה. אז אין פה בעיית הסמכתא, אין פה בעיית לא תנחשו, אין פה שום דבר. אבל אנחנו כן רואים שבאמת יש, לפחות בפוסקים רואים, שיש הסתייגות משימוש בגורלות כדרך להכריע שאלה. בתאומי סיאם הגורל לא מכריע שום שאלה, הוא פשוט מחלק את הסיכויים בין שניהם. אבל במקום שבו הגורל מטרתו להכריע שאלה, יש הסתייגות מלהכריע שאלה באופן מיסטי. לא משתמשים בגורל, אלא אם כן יש לך פרוצדורה שהיא ידועה במסורת כלשהי, לא יודע בדיוק מה, אבל עקרונית לא משתמשים בגורל בלי זה. בגורל מהסוג שהוא מיועד להכריע שאלות, לא בגורל שמחלק סיכויים. אז הנה דוגמה, עוד פעם, להסתכלות על המימד המיסטי של הגורלות, במובן הזה שיש גורלות שהם בעצם נזקקים למישורים מיסטיים, אני מאמין שהגורל יגלה לי משהו שאני לא יכול לאתר אותו לבד, זה שימוש מיסטי בגורל, אבל יש שימוש לגמרי טבעי והגיוני בגורל, שלא קשור למיסטיקה בכלל. פשוט חלוקה שווה של הסיכויים, כדי לחלק רכוש, כדי תאומי סיאם להפריד אותם, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אוקיי, בינתיים נעצור כאן. יש הערות או...
אפשר שאלה לאו דווקא לקשורה לאשיום?
כן, כן. אולי עוד הערה אחת, רק אני אגיד עוד הערה אחת כדי לסגור את העניין. אם אני רוצה לעשות הגרלה כזאת, יונה בספינה, יש שערה רק סביב הספינה שלהם. אין שערה סביב הספינות האחרות, אוקיי? עכשיו אני רוצה לעשות גורל, אבל הגורל הזה כרוך בחילול שבת, או באיסור כלשהו. מותר לי? יכול להיות שלא, כי זה בעצם דרך מיסטית להציל, נכון? ובשביל להציל באופן מיסטי, ראינו למעלה שלא בטוח שמותר לעבור איסור.
כמו אם השם... זה מיסטי, זה חלוקת, זה חלוקת סיכונים, מה עם גורל?
לא, אני אומר, אצל יונה זה לא חלוקת סיכונים. בתאומי סיאם כן, בתאומי סיאם אין בעיה. בתאומי סיאם זה לא גורל מיסטי. אבל כן, הגורל אבל בספינה של יונה זה גורל מיסטי. אתה רוצה דרך הגורל לאתר מי החוטא פה על הספינה.
אין הזאת.
אז אני אומר, במקום שזה יהיה כרוך באיסור, יכול להיות שיהיה אסור לעשות את זה. זה רק אינדיקציה כדי לראות איך זה קשור למה שאמרתי קודם. אוקיי, כן. מי רצה לשאול? אליאב, רצית?
כן. שאלתי באתר, אבל לא הבנתי את התשובה. כאשר יש סתירה במשנת הרב שמעון סקופ, כאשר יש סתירה בין תורת המשפטים לדיני התורה. אז מה הסטטוס של הכסף עכשיו? למשל, מי שלווה בריבית. אז עכשיו היה חוזה שבהם
הסכימו... אם התורה אמרה אחרת, אז ברור שהתורה קובעת.
לא, אבל בחוזה הסכימו שניהם להלוות בריבית, בסדר? אז עכשיו אסור ללווה להחזיר את הכסף בריבית.
נכון.
אבל הכסף, הסטטוס המשפטי שלו, הוא שייך ל...
אחרי שהתורה אומרת שאסור לו, אז זה אומר שהוא משאיר אצלו את הכסף, והתורה אומרת שהכסף שייך לו. התורה יכולה לעקור את תורת המשפטים, כשהיא עושה את זה.
למה אתה מגיע לזה? עכשיו, מספיק רק להגיד שהתורה עדיין שייכת למלווה,
ואסור לו לעשות את השירות. הוא לא יכול לקדש בזה אישה, הוא לא יכול לקנות עם זה שום דבר, אז באיזה מובן זה נשאר אצלו הכסף?
בקניין גוף.
ומה? מה הוא יעשה איתו? אסור לו לעשות לו שום שימוש.
הוא יעשה...
שום שימוש אסור לו, הוא גזלן אם הוא עושה...
הוא החזקה בכוח. הוא יכול להחזיק אותו בכוח.
לא, הוא לא יכול, הוא גזלן.
למה? זה השאלה, למה?
אם הוא משתמש בכסף, אז הוא גזלן, הוא משתמש בכסף לא שלו.
אני מדבר על המלווה, נכון?
מה?
אנחנו מדברים על המלווה.
לא, על הלווה. הלווה צריך לשלם ריבית.
נכון.
התורה אוסרת עליו לשלם ריבית.
אוקיי.
אז הוא לא שילם את הריבית, הוא משאיר את הכסף אצלו. נכון?
אוקיי.
אתה אומר, מה זאת אומרת? אבל הכסף שייך למלווה, כי הוא הסכים לשלם לו את זה. אז זאת אומרת שכל שימוש שהוא יעשה עכשיו בכסף בעצם יהיה גזל.
נכון.
אבל התורה אומרת שמותר לו להחזיק את הכסף, הוא יכול, צריך להחזיק את הכסף ולעשות לו שימוש. אז זה אומר שהתורה הפקיעה את קניינו של המלווה. כשהתורה מפקיעה את תורת המשפטים אין שום בעיה. מה שרב שמעון אומר רק, זה שכשהתורה לא מפקיעה, יש מעמד גם לתורת המשפטים. אבל אם התורה אומרת, אני פה, יש גזירת הכתוב, פה אין תורת המשפטים. היא לא תקפה.
משום מה אני זוכר שרב שמעון סקופ כותב, שאם בא המלווה בכוח ולוקח את הכסף מהלווה, אז הכסף שייך לו. כי בסטטוס המשפטי שלו, במציאות, בעצם הכסף שייך למלווה, רק שהתורה אוסרת לו להחזיק.
אני לא זוכר שהוא כותב דבר כזה, בכל מקרה אני לא מסכים.
אבל איך אפשר להתווכח, נגיד על השאלה הזאת?
ברגע שהתורה מאפשרת לי להחזיק את הכסף ולעשות בו שימושים, זה אומר שהתורה לא רואה אותי כגזלן. אז אם זה ככה, זה אומר שהתורה הפקירה את קניינו של המלווה. היא קנתה לי את הכסף.
אוקיי, ואם אני משיב לך שלא, בעצם התורה לא רצה להפקיע את, 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 את בעלותו של המלווה, הממון עדיין שייך למלווה, רק התורה עשכה להחזיר את הכסף.
אסור לו לעשות שימוש בכסף?
ללווה?
אין, לא מצאנו בשום מקום דבר כזה. הכסף נשאר אצלו והוא עושה עם זה שוב מה שהוא רוצה.
אוקיי, הבנתי.
טוב. שבת שלום, להתראות.
שבת שלום.